בוקר טוב, סיוון תרשן.
בוקר טוב, לירון פיין.
מה שלומך? התרגשת?
ברוך השם, כן.
יש כוס מים ליד, הכל טוב.
יש כוס מים, לא, תמיד אני מתבלבלת ביניכם בגלל שליאור ניר ערכה,
ליאור ניר
וליאור
ערכה, נכון.
ניר לירון פיין.
ואני תמיד או ליאור או לירן, זה מה שקורה. אז בסדר, לא צריכה לקרוא לי בשמי, הכל טוב. אז סיוון דרשן מחבר את הספר מתחשקת, שרואים את זה כאן, ספר זכיחה שלו, וספר שזכה להצלחה, גם לביקורות, ועורר קצת מהומה, עורר קצת מהומה קטנה, נדבר על זה אולי, אם תרצי. בואי תספרי טיפה על עצמך, מי את, מה את עושה?
אני בת 40 השבוע,
מזל
משהו
טוב.
שני, תודה, תודה. אימא לשתי בנות מתוקות. אני מגיל 16 ידעתי שאני אהיה סקסולוגית, מטפלת מינית, זוגית. התגלגלתי במהלך התואר לתפקיד של חינוך למיניות בריאה. אז ככה נוצר לי החיבור לעולם החינוך למיניות, שזה הפתיע אותי. אני חושבת שמתחשקת זה די מסכם את כל התהליך שעברתי, כאילו מהחינוך למיניות עברתי לטיפול מיני, מהטיפול מיני הדרכת קלות, הדרכת קלות, הדרכה לחיי אישות, ככה התעסקתי בכל מיני תחומים של מיניות, חזרתי בתשובה תוך כדי התואר, הראשון, אני למדתי עבודה סוציאלית תואר ראשון ושני, גם זה, למדתי עבודה סוציאלית כי זה הדרך לטיפול מיני בישראל, אז הכל כזה הסתכם ב... הכל מסתכם ומתחשקת, בסוף בסוף זה כנראה הייתה הדרך.
אבל רגע, שלא יהיו ספקות, זה לא ספר עיון. דיברת על תארים ולימודים ועניינים, זה לא ספר עיון. חבר'ה, זה לא ספר עיון. בהתחלה את בכלל כאילו חשבת שזה רומן רומנטי. סוג של.
יש את... כן, לא, חשבתי שאני אכתוב רומן רומנטי, אני מודה שחשבתי, אבל הספר הזה הפתיע אותי בכל כך הרבה מובנים שלא רק הרומן הרומנטי זה...
לא, זה לא רומן רומנטי, זה כן אולי דרמה, אבל בואו תספרי טיפה על הספר, על מי הוא, מה הוא, מה, מי הגיבורים שם, מה קורה שם.
הספר מספר על אסתי, אסתי כהן, שהיא אישה דתייה, בת 35, נשואה לנתי, יש להם שלושה ילדים, היא עברה שלוש הפלות, היא מורה בתיכון לילדים בסיכון, והיא עייפה, אין לה חשק.
עייפה.
אין לה חשק לקום בבוקר, אין לה חשק לעבוד, אין לה חשק לשכב עם בעלה. הספר נפתח בסצנה של המקווה, שהיא מאוד עייפה ושהיא בוכה, שהיא מאוד עצבנית.
מאוד חזקה, הסצנה של המקווה. המקווה בהתחלה קשה, כאילו סצנה קשה. היא כתובה היטב, היא קשה ברמת הרגשות, כאילו...
זה מדהים, הפרק הראשון מעורר באנשים כל כך הרבה אמוציות, יש את האנשים שאמרו לי שזה סיפור חייהם, יש את האנשים, יש את הנשים, כן? שאמרו שהם לא מאמינות שיש נשים כאלה, יש נשים שאמרו שזה היה פורנוגרפי בעיניהם, זאת אומרת זה היה ממש תחושה של מצצנות בעיניהם, אבל הפרק הראשון, האמת היא שכל הספר, אבל באמת הפרק הראשון הוא טריגר מאוד חזק והוא מאוד מפעיל אנשים. חלק קוראים לאנשים הדתיות האלה מסכנות וחלק לא, חלק מאוד מבינים. ואני חושבת שהרוב הגדול באמת מבינות על מה עוברת האישה הזאת באותו יום.
מה באמת עוברת האישה הזאת באותו יום? אולי תספרי.
הלבד שם הוא מאוד מאוד נוכח, הבן זוג שהוא נוכח נהדר, שהוא לא פעיל, שהוא לא שותף לחיים, הילדים העבודה התובנית, הילדים ששואבים את האנרגיה גם בשעות שאחרי, ההתחלה היא מורכבת מאוד.
הסצנה הזאת היא בעצם האישה מגיעה למקווה כדי להיטהר, שאחריה היא בתקופה שהיא מותרת לבעלה, והיא יודעת מה הולך לקרות בלילה, והיא לא כל כך רוצה את זה. זאת אומרת, היא יודעת שהיא צריכה לרצות את זה, אבל זה לא מה שהיא דמיינה או חלמה ורצתה שיקרה. זה לא רק חילוניות, לא רק דתיות, גם חילוניות, כלומר, אז אין מקווה. אבל כן, מה שנקרא, הלילה זה הלילה, שהן יודעות שזה הלילה, שהדבר הזה, ולא בא. ואז כאילו צריך לעשות, כי זוגיות, כי... זה המערבולת, נכון?
כן, כל עניין הצריך. צריך לשכב איתו, צריך לסדר את הבית, צריך ללכת למקווה.
צריך.
כל הצריכים האלה שמייבשים את החשק המיני בכלל, ואת החשק לזוגיות, וגם לחיים. אני חושבת כאילו החשק לחיים הוא מאוד נעדר בהתחלה. והלמידה של אסתי את הדרך הזאת לחשק לחיים, היא למידה כל כך משמעותית,
איך היא
שרוב...
לומדת?
היא פוגשת לילי. היא פוגשת במחלקה למיניות
היא
בריאה.
פוגשת אותך.
היא פוגשת אותי, כן.
אוקיי.
זה היה מצחיק, כי בתהליך הכתיבה נתתי לכמה קוראי בטא, אז הם אמרו לי, אני יכול לראות אותך בלילי, אני יכול לראות אותך בנתי, אני יכול לראות אותך באסתי, אני יכול לראות אותך בכל אחד מהדמויות. אז... אבל כן, לילי, הסצנות של לילי, של החינוך למיניות בריאה, זה סצנות מהחיים לגמרי. זה סצנות שממש היו שם. דרך אגב, ההשראה היא גם מהחיים, כי בחדרי מורים אחרי סדנאות, הייתי שומעת את הנשים הדתיות שאומרות, למה אני צריכה להיות שם? אני, אם בעלי לא מדברת על הדברים האלה, למה המנהלת מכריחה אותי לשבת בסדנה?
וואי.
אחר כך באמת הם היו גם שואלות אותי שאלות. יש לי עד היום מורות שמתקשרות להתייעץ איתי אחרי שהיו בסדנה שלי לאורך השנים. והתשובות של השאלות של הילדות שכתובות שם הן שאלות אמיתיות. הדיונים שקורים בספר הם דיונים אמיתיים. כאילו הכל מהחיים עצמם.
אז הגיבורה פוגשת את ה... את המדריכה שלה, ומה אז, מה אז קורה?
אז מכריחים אותה להשתתף בסדנה לחינוך מיני, ואז היא מתחילה למצוא עניין ולהבין, היא בהתחלה מאוד כועסת, ואז היא מוצאת עניין והיא מגלה שאולי יש דברים בגו. לא יודעת כמה לעשות ספוילר, אבל קורה שם איזה משהו ש... סיפרתי עליו בפייסבוק, אז מה זה משנה? יש שם איזה קטע ש... יש שם יחסים לא מרצון עם בעלה. אוקיי? Okay? היא ישנה והוא נכנס אליה למרות שהוא מבטיח לה שזה לא יקרה. וזה הטריגר שגורם לה להתקשר ללילי וקצת לשפוך את כל הסיפור הזה, קצת לדבר את כל החיים שלה, את החוסר חשק הזה. ולילי מדרבנת אותה לצאת לטיפול זוגי מיני. אז שם היא פוגשת את סופיה, והזוג עובר ביחד טיפול זוגי.
שהוא מצחיק. הספר, עד עכשיו היינו בדמעות וזה, אבל הספר יש בו קטעים מצחיקים מאוד.
מאוד.
אומרים לך את זה, כאילו זה... יש שם הומור. את אפילו לא יודעת שזה מצחיק לפעמים.
אני בחרתי... אני רואה שחלק מה שאני עושה לאורך השנים זה לקחת את הנושאים המאוד מאוד כבדים, וקצת להקליל אותם ולהצחיק אותם ולספר אותם בבדיחות. אני לא חוסכת בציניות לגבי הטיפול. לגבי המורה למיניות, לגבי האישה, לגבי הזוגיות. כאילו יש שם המון דברים שמצחיקים. אנשים צוחקים ובוכים תוך כדי הקריאה. זה מאוד מאוד שם. אז...
לא לפספס את הקטע עם הסיידר, בטוח אומרים איזה לא מעט.
אז זהו, אני תוהה לעצמי כמה אנשים, חוץ ממי שהיה באותו שיעור, יכול להבין את הקטע עם הסיידר.
אני חושב שכולם, כל מי שקורא, מבין. זה obvious כזה, זה קטע מצחיק. לא, 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 קוראים, קוראות, לא, לא מדברות איתך על, על זה? לא.
למרבה הפלא, לא.
אז על מה כן מדברות?
יש פרק שאסתי חוגגת לבת שלה, בת ה-12, חגיגת אוהל אדום. הבת שלה מקבלת את הווסת הראשונה והיא עושים איזה מסיבה נשית כזאת. זה פרק ש-80%, אם לא 90% מהנשים שקוראות את הספר בוחות בו, ועוברות איתו אחר כך. ו... זה הפרק עם, באמת עם היחסים תוך כדי שינה, שמאוד מפעיל. כאילו, יש כעס. כעס על, על הגבר, על נתי, כעס על האישה, איך, איך זה יכול להיות? ודווקא את הקטע הסוף, של הסוף, של הזוגיות הטובה, של האירוטיקה, של הלמידה, על זה אני פחות מקבלת תגובות.
כי...
זה מעניין.
כי יכול להיות שאולי פחות אנשים עברו את התהליך שאסתי עוברת. כלומר, יותר אנשים נמצאים במקום של, של הכאב ולא במקום של, של הפתרון או ההתגברות.
יכול להיות. תראה, היו לי אנשים שכתבו לי, הרגשתי שתוך כדי הספר אני עוברת טיפול, אני שוכבת במיטה ועוברת טיפול. זה, זה, כמה אנשים כבר אמרו את זה. הן עוברות עם אסתי תהליך מאוד מאוד עמוק, הרבה מאוד מזדהות איתה. אבל כן, יכול להיות שבאמת חלקם לא הגיעו למקום הזה. אז...
מה, אני רוצה לשאול, כאילו, את עכשיו עובדת על ספר אחר, ו... ויש לך עוד כל מיני רעיונות וכל מיני דברים, את גם מתנדבת בכל מיני מקומות, את נחשפת להרבה דברים, יש לך עולם מאוד מאוד עשיר. מה בער בתוכך לכתוב דווקא את הספר הזה מכולם? כאילו...
אני לא יודע, אני... האמת היא שאני לא תכננתי לכתוב את מתפשטת. אני מודה ומתוודה. רציתי לכתוב ספר על זוג דתי, כי אין ספרים על זוגות דתיים, ועל... על זוג שהוא ארוך טווח, שיש להם זוגיות ארוכה טווח, וששם באמת אין חשק. זה מה שבער בי, כי אין ספרים כאלה. אין, לא בעברית לפחות, אני לא מכירה. הגיעו אליי זוגות שאמרו לי, תכתבי לנו ספר, כאילו אנחנו רוצים לקרוא ספרים אירוטיים שיעזרו לנו בחיי החשק שלנו, אבל... ולא ידעתי על מה להמליץ, כי מה אני אמליץ? 50 גוונים? אני לא... באמת לא ממליצה לספרים האלה. וגם שמה זה זוגות שהם בהתחלה וש... שאין את המשכנתה ואת הילדים ואת העייפות של, של החומר של אחרי 15 שנה, אוקיי? אין את התשוקה הזאת של, ואת האינטימיות. אז זה מה שרציתי לכתוב. עכשיו, היה קורונה, נרשמתי לסדנה שלך, התחלתי קצת לקשקש במקלדת, כתבתי גם בפלאפון, שתבין, אפילו לא כתבתי ב...
אני זוכר, אני זוכר.
כן. ואז הייתה, היה לנו, היה לך שיעור על התיאורים, ולקחתי את האישה במקווה, והאישה, אתה אמרת לי, זה מרגיש כאילו היא הולכת להיאנס. וזה ממש לא היה הסאבטקסט שרציתי לשים שם. ולא הבנתי איך אתה קורא את זה, אבל זה היה מאוד מאוד נוכח שם. ומשם
לא,
זה...
לא רק אני, כלומר, אחרים שהיו גם כן, כאילו...
כן, כן, זו הייתה סצנה קשה מאוד, אני לא... אבל זה היה הבסיס, אישה שיושבת, עומדת מול המראה אחרי המקווה, ועכשיו היא בוכה.
כן.
זהו, ואז בניתי את הסיפור עם חגית אלכסנדר, שהייתה העורכת שליוותה את ההתחלה, כן. שגם היא אישה דתייה. וניסינו לחשוב על האתגרים של אישה דתייה, וניסינו לחשוב על המקומות של, ה... של מה שקורה לה. לי היה חשוב להכניס את החינוך למיניות, והיה חשוב לי להכניס את הטיפול המיני. ולאט לאט הספר הלך ונרקם. אז אני חושבת שהספר רצה להיכתב הרבה יותר ממה שאני חשבתי בכלל שאני אכתוב אותו.
בכל.
אני תכננתי אולי ספר... אחרי כל הלימודים שלי אמרתי אולי נכתוב ספר מדריך לאוהבים כזה, לא חשבתי לרגע שייצא לי פרוזה.
יצא פרוזה. את אישה דתייה ומוציאה ספר שעוסק בנושאים בעייתיים, מה שנקרא.
למה בעייתיים?
אין הרבה ספרות, נקרא לזה מותרת, ספרות כזאת ב... זו חברה, כמה שאני מכיר אותה, אוקיי? שהיא צנועה. כבוד בת מלך פנימה, לא מדברים על דברים, לא מוציאים דברים, בוודאי שלא כותבים על דברים. איך זה הסתדר לך? כלומר, אני די בטוח שזה לא היה קל מבחינת תגובות מבית, מבחוץ, מסביבה קרובה.
תראה, שמעתי כל כך הרבה סיפורים, באמת, שמעתי עשרות סיפורים שחזרו על עצמם. הסיפור של מתחשקת הוא כאילו הסיפור של אסתי ונתי, אבל הוא סיפור כל כך קולקטיבי, שזה... לא יכולתי שלא לכתוב אותו. כאילו, זה שכולם מתעלמים מהסיפור, לא הופך את זה ללא קיים. ומישהו היה צריך לשבת ולכתוב ולהגיד, זה לא בעיה של חשק. זה בעיה הרבה יותר מורכבת מחשק. כאילו, זה לא שאם עכשיו תיתנו לאישה הזאת כדור, היא עכשיו תקפוץ על בעלה, כן? אז היו התנגד, כאילו, שוב, גם בעלי, הוא עבר תהליך מאוד ארוך עם הספר. לי למשל, עוד משהו שהיה ברור זה שיהיה בספר קטעים אירוטיים. והמחשבה של קטעים אירוטיים על זוג דתי, שכותבת אישה דתייה, הייתה בלתי נתפסת, אפילו בעיניו גם. ובהתחלה אמרתי לו, אין ספר, כשיהיה ספר נדבר. בשביל מה נריב עכשיו?
בוא נריב שיהיה על מה.
כן, כשיהיה על מה. ואז השתתפתי בתחרות, אז זכיתי במקום השני, אז זכיתי בעריכה, אז אמרתי לו, מה, אם זכיתי, לא נערוך? נערוך. ואז הוא שמע את השיחה של האורחות שמאוד מאוד אהבו את הספר. וזה עשה לו איזה שינוי, ואז הוא התייעץ עם רב. הוא נתן לרב לקרוא את, את הכתב יד שהיה, והרב הבין, הוא התייעץ עם שני רבנים, והרבנים הבינו שזה ספר שנועד לשלום בית. בסוף בסוף...
וואי, איזה יופי. איזה יופי,
והרב
אני פעם ראשונה
אמר...
שומע את זה.
כן,
ספר
הרב
שנועד לשלום
אמר...
בית.
כן, הוא אמר לו, זה נועד לשלום בית, או אפילו אולי אני אקנה לאשתי. אז מהבחינה הזאת, ברגע שהיה את האישור של הרב, הסוויץ' הושלם והיה אפשר...
יואו, זו פעם ראשונה שאני שומע את זה, לא ידעתי.
כן.
איזה אמירה חכמה, הספר שנועד לשלום בית, כאילו, וואו, אני מתרגש, אני באמת מתרגש מזה, יש לי דמעות בעיניים עכשיו. ספר שנועד לשלום בית, וואו, וואו. לא רק לדתיות, כאילו, אומנם אי אפשר להרגיש את הדתיות שם. זה לא אומנם חיים, אבל זה אנשים.
כן, תראה, יש, גם אם היא דתייה, זאת אומרת, הקטע הכי בולט בדת זה המקווה, והדיון שם על הלכות נידה, אוקיי? אם נסכם את זה בעמודים, כמה נגיע? 30 עמודים מתוך 330 עמודים? בסך הכל זה חיים של זוג, שיש להם שלושה ילדים, שיש להם דירה, שיש להם משכנתה, שיש להם עבודות תובעניות מאוד, של כולנו, כן? מי לא חי את החיים האלה? וכמה מאיתנו לא מאבדים את הזוגיות תוך כדי. אז אני חושבת שהסיבה שהרבה מתחברים אליו, גם נשים וגם גברים, זה בדיוק זה. כאילו, גברים אמרו לי, מה, ישבת לנו בחדר והקלטת אותנו? נשים שעושות את ה... לומדות, קוראות את הספר כחברותה עם הבעל שלהם. שזה מדהים בעיניי. הן יושבות ומדברות על דברים שהן לא יכלו לדבר אף פעם. כי לא היה להם... דרך לתקשר את זה, כאילו היה להם מילים להגיד את זה, להגיד אני כועסת על הקדוש ברוך הוא, על ההלכות, איך אפשר?
איך אפשר?
רואים? לא אומרת את זה.
מדהים בעיניי. יש גם מעגלי נשים שנכנסו סביב הספר או קריאות כאלה?
יש מחשבות, יש איזה כולל שרוצה לעשות את זה כלימוד לבעלי בתים וכאלה. אבל הכל במחשבות, כי באמת זה מורכב. זה בסוף בסוף יש שם גם את התכנים האירוטיים, אז הם לא יודעים איך להתגבר על זה.
ואם היו, אם היית מוציאה מתוכם את התכנים האירוטיים, הם כן יכלו? האם אפשר לעשות מהדורה יותר, מה שנקרא, צנועה לספר הזה?
אני שוקלת את זה, אני...
הרי אנחנו בעידן שבו היום הכל אפשר.
אני שוקלת את זה, אבל הקטעים האירוטיים הם כל כך חשובים, הם כל כך לא המהות של הספר, והם כל כך תורמים להתפתחות, שאני, קשה לי לוותר עליהם עדיין, אבל כן, אני חושבת על מתחשקת את הגרסה הצנועה.
זה יכול להיות, כאילו, זה בהחלט יכול להיות, הרי יש טכניקות גם שמה שנקרא הקטעים האירוטיים אולי יישמרו אחר כך לנשים בלבד או משהו כזה, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מי צריכה לקרוא את זה? מי הכי היית רוצה שיקראו אותו?
נשים שחושבות שיש להם, שזה שאין להם חשק זה בעיה שלהם, שיש להם בעיה. הפרעות בחשק הנשי הרי נכנסו לספר ההפרעות הפסיכיאטרי, כן? של ה-DSM. ואני רוצה להגיד להם, אין לכם בעיה. כאילו, יש מורכבות של חיים שצריך, כאילו, צריך להכיר אותה, ואז אפשר להתמודד איתה. ויש דרך להפעיל את החשק הזה, יש דרך לייצר אותו. ויש חשק, כאילו, ואפשר לחיות גם עם וגם בלי, אבל אפשר לחיות, לדאוג לאיכות החיים בצורה טובה יותר.
כי חשק זה
עכשיו,
חלק מאיכות חיים.
נכון.
זה בעצם
וגם,
מה שאת מטפלת בפרקטיקה שלך. חשק זה חלק מאיכות חיים. לחיות
נכון.
בלי חשק? מי רוצה לחיות בלי חשק? אין חשק לחיות.
נכון.
את השם מתחשקת, מאיפה זה הגיע?
זה להיות אקטיבי בתהליך החשק. זה לא להיות...
להיות
הרבה
אקטיבי.
כאילו, אני חושבת שמה שאסתי לומדת זה שהיא לא צריכה לחכות שהחשק יגיע אליה, או שבעלה ילחץ לה על איזה כפתור, ואז היא תדלק. לא, את החשק היא צריכה להביא מבפנים. היא צריכה להתחשק, להדליק את עצמה, ולהיות אקטיבית בכל התהליך הזה, ולקחת אחריות על החשק שלה. ולמרות כל הדילמות והספקות שהיו, זה השם שהתחלתי איתו וזה השם שנשארתי איתו.
אני אהבתי את השם הזה פעם ששמעתי אותו, כאילו לפני שהיה ספר היה שם.
נכון.
זה היה את הדבר הזה. אני זוכר את החודשים הארוכים שבהם כתבת, ועם כל הילדים שטפסים לך על האוזניים ועל הראש, ואחר כך הן מרביצות לי גם כן, שפוגשות אותי, בועטות בי בשביל לראות את זה, היה לך מאוד, כאילו, לא פשוט, החיים שלך, אין לך זמן פנוי. איך הצלחת למצוא?
כתבתי בפלאפון, בגני שעשועים, בלילות. הייתי מתעוררת בארבע לפנות בוקר עם סצנה, ופשוט פותחת את הפלאפון וכותבת אותה. הייתי... למרות שזה שהשתתפתי במרתון, במרתון כתיבה, ואז היה לנו איזה דדליין. זאת אומרת, זה היה עבר למרתון, זה היה אפילו תחרות. אבל היה לנו תהליכי כתיבה שהיינו צריכים לעמוד על, כאילו, לעמוד באיזה טיימליין. אני 3 חודשים לא כתבתי, אני סתם, לא, כתבתי פרק, 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 אבל 3 חודשים כתבתי באיזה 10,000 מילים, ואז בחודש כתבתי את כל ה-40,000 מילים האחרות.
וואי.
והייתי חולה באותו, כאילו היה לי פריצת דיסק צווארי, והיד שלי הייתה חצי משותקת, והייתי עם משככי כאבים, ופשוט ישבתי לילות שלמים וכתבתי. דרך אגב, אני כתבתי עד הרגע האחרון, זאת אומרת, עד הרגע שלפני ההדפסה, עוד שינינו דברים.
אני זוכר, בטח, גם את הכריכה, אנחנו הדבקנו אחרי שכבר הודפס, כמעט. זה היה, הכריכה הייתה, איך היה? את התחלת עם חגית, ואחרי זה הצטרפה ליאור לעריכה עמוקה, איך היה תהליך?
התהליך היה תהליך שהיה חדשני מבחינתי, כי אני הייתי באסכולת, לא יודעת מה כותבים, אבל כאילו תכנון ספר היה מבחינתי רעיון שלא הכרתי. ואז כשתכננתי את זה עם חגית, זה ממש עזר לי, כי היא מגיעה מהעולם הדתי ואני חוזרת בתשובה, אז קצת היה לי עוד פרספקטיבה. תוך כדי השתתפנו גם בשיעורי כתיבה. עכשיו, אצלך בצוות כולם היו חילוניים באותה תקופה, אני לא יודעת מה קורה עכשיו. אבל נגיד נעמה ודן וכאלה, ואז הם דרשו ממני תשובות שהייתי צריכה להסביר ברחל בתך הקטנה. אז כל דבר, כאילו, אז עברתי הרבה תהליכים של להסביר את הספר, ולתאר אותו, וללמוד אותו. ואז כשהתחלפה חגית, חגית לימדה אותי לכתוב בגוף ראשון, וחגית לימדה אותי לתכנן, וחגית לימדה אותי גם לעבור הלאה כשאני נתקעת, פשוט להמשיך. וזו הייתה למידה מאוד מאוד חשובה. חגית גם אמרה, היא מאוד מאוד חדה, והיא מאוד ביקורתית.
נכון.
אז כשהיא כתבה לי הערות, אני בהתחלה נורא נורא נבהלתי. היא מחקה לי פרקים שלמים. כאילו, היא זיונה לי פרק שלם באדום, וכתבה לי משעמם. ואני לא יודעת מה לי, איך להתמודד עם הדבר הזה. אמרתי לה, חגית, רגע, מה כתב? מה? תני לי הסבר למה אני מתכוונת. ואז באה ליאור, שהייתה יותר עדינה ורקה. ליאור הכירה את אסתי מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת, היא לא בנתה את אסתי, היא פגשה אותה, את כתב היד שלם. אז היה בה הרבה יותר אהבה ורקות אליה, והרבה יותר הבנה. היא גם, הם דרש... אני חושבת שהדרישה הזאת להבנה עמוקה של הדמויות, זה מה ששינה בסוף את הספר. כי הייתי צריכה להסביר, מי זה נתי, מי זאת אסתי. בהתחלה נתי היה סוציופט, הרבה מאוד בחינות. אז חגית אמרה לי, סיוון, במקום לטעות למה היא לא שוכבת איתו, השאלה של הקוראים תהיה למה היא בכלל נמצאת בזוגיות הזאת. אז הייתי צריכה להפוך אותו לגבר חמוד.
אמיתי, מה שנקרא.
אמיתי.
האדם, מה שנקרא, הבעל הרגיל, הטיפוסי, ההגיוני, לא היוצא דופן.
נכון. לא איזה אלים או מתעלל או משהו כזה. זהו, ואז בא ליאור, ועשינו את העריכה שהיא דרשה ממני למלא את כל החורים. כל החורים, זה היה כזה... היא שאלה שאלות מאוד מאוד חשובות, ולאט לאט הספר הלך וקיבל את הצורה שלו. זאת אומרת, מה זה לאט? כתב היד היה די שלם, אבל היינו צריכים לסדר אותו, לתקן את החורים.
כן, הכתיבה האמיתית כאילו מתרחשת אחרי שמתרחשת הכתיבה בכלל. כשיש איזשהו דראפט ראשון, ואז רואים את כל הפגמים, אבל כבר יש, איך אפשר כבר לסתום אותם, כבר אפשר לסדר את זה.
נכון, ואני חושבת שזה היה גם למידה מאוד חשובה, שלמדתי בכלל בשיעורים שלך, זה לא להוציא משהו שלם. כאילו, הפרפקציוניסטים שאם זה לא טוב אז אני לא... עושה פוסט, אין לי אותו פה, אני מפרסמת, זה לא טוב, אבל זה סבבה, ובואו נשפר את זה עכשיו. ואני לא ידעתי לעשות את זה לפני שכתבתי את מתחשקת. אני גם אמרתי לך בטלפון, אני יודעת לכתוב פוסטים, אני לא יודעת לכתוב ספרים. עזוב אותי, ואתה אמרת לי, לא, את תצליחי. אז הצלחתי.
הצלחת? ברור שהצלחת. ברור שהצלח, זה אולי כמו, קצת כמו הפרקטיקה שלך, קודם כל אתה צריך לדעת שאפשר בכלל, כי אני בטוח שגם אצלך, כאילו נשים אולי נמצאות נכנסות למקום הזה של הוואקום הזה בחיים, והן חושבות שככה זה צריך להיות, ככה זה אמור להיות, לא יודעות שאפשר אחרת, והן אפילו לא מנסות להצליח, כי ככה. אז גם פה, זאת אומרת, קודם כל אפשר לדעת שאפשר להצליח. זה אפשרי.
ואפשר גם להיכשל, וזה לא חייב למצוא חן בעיני כולם. והנה, גם העורכת שהיא לא אהבה. אז סבבה. למשל, עם חגית, היה לנו קטע מאוד... ליאור לקחה את זה קצת יותר ללב, אבל אחרי שסיימנו את העריכה, אני וליאור, אז שלחנו את זה לחגית, שתקרא. ופתאום חגית כתבה לנו כל מיני הערות. שלא הסתדרו עם הספר. והייתי צריכה להגיד לליאור, אז מה? כאילו, למשל, קטע שהיה מאוד מאוד קריטי וקונקרטי, נתי מתואר כגבר שמנמן, עם קרחת, שערות מהאוזניים קצת, כאילו הוא לא מתואר כגבר יפה, אוקיי?
אלא כאמיתי.
נכון.
אמיתי.
וחגית אמרה, מה זה, אף אחת לא רוצה לקרוא על גבר כזה. זה כמו לקרוא על בעלה. אז אני אמרתי לליאור, בדיוק! בדיוק! ומותר, מותר שם, חילוקי דעות האלה.
החילוקי הדעות האלה מאפשרים לך, כמחברת, בעצם לבחור את הדעה שמתאימה לך. הרי לכל דבר יש מחיר. כאילו מצד אחד, נכון, הוא לא הגבר השרמנטי, אז זה לא רומן רומנטי, כי לא צריך להרגיש את זה. מצד שני, זה כן, זה יכול להיות בעלך, ואת רצית שזה יהיה ספר על זוג רגיל. בסוף, בפנים שלך, ובעצם ההערה של חגית הייתה, כאילו, הייתה הערה טובה. היא הצביעה שבעצם את כתבת בדיוק את מה שרצית לכתוב.
נכון.
כי בתכלס, אנחנו אחרי 15 שנים, האדם שאיתו התחתנו, זה לא אותו אדם. יש בלי, עברו דברים, הצטרפו קילוגרמים, כל מיני דברים קרו. פתאום פחות שערות על הראש ויותר באוזניים, פתאום זה, אבל זה המציאות, זה לא החלום, זה לא הפנטזיה, זה המציאות, ואפשר להתאהב במציאות מחדש. זה בעצם מה שאת אומרת, אני יכולה להתאהב במציאות מחדש.
ואני יכולה ללמוד להכיר את בעלי גם אחרי 15 שנה. אחד הקטעים שאותי הכי מרגשים בספר זה הפרק הזה. הם יושבים בבית קפה, והיא שואלת אותו, אתה אוהב אותי? אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת ברור? אז היא אומרת לו, לא, זה לא ברור. זה שאנחנו 15 שנה ביחד לא אומר שאתה אוהב אותי. ולא אומר שאני, כאילו, זה גם לא אומר שהיא אוהבת אותו. והם בוחרים ביחד להתחיל מחדש. יש איזה קטע שהוא אומר לה, נראה לך רגיוני שאנחנו נשואים 15 שנה ולא יודעים איך לגעת אחד בשני? אז היא אומרת לו גם אם זה לא הגיוני, הם יכולים ללמוד, והם לומדים איך לגעת אחד בשני. וזה למידה כל כך משמעותית, כי באמת מה שהיה רלוונטי בגיל ה-20 לא רלוונטי בגיל ה-40, או 30, או אתה יודע מה, גם 21, כן?
נכון. נכון. אוקיי. הספר נמכר. ספר יצא. קודם כל נתחיל בזה. איך התגובות?
מרגשות ממש. ממש.
איך את מקבלת תגובות? כאילו...
הרבה בוואטסאפ, קצת במיילים. כאילו בגלל שהקנייה היא בעיקר דרכי, וכשאני שולחת לאנשים את הספר, אני ממש שולחת להם עם מספר מעקב בדואר והכל, אז יש איזושהי תקשורת כבר גם לפני הספר. זה מצחיק, כי אנשים מתרגשים לדבר עם הסופרת. זה ממש יפה בעיניי.
ובצדק.
חלק כותבים מתוך כדי, אני קוראת ואני בוכה, אני צוחקת, יש כאלה שמחכים לסוף כדי לכתוב. יש כאלה שחוזרים. אנשים קונים את הספר אחרי שהם קראו אותו. יש כאלה שמזמינות שתיים נוספים, יש כאלה שמזמינות ארבע, שבוע מישהי קנתה שש.
כדי לחלק לחברות. זה ספר שמוכר את עצמו. זה בדיוק זה. בסוף, כשזה מתגלגל כך, זה אומר שכאילו, יש מין מדד כזה שאומר, האם היית ממליץ לחבר לקנות? האם היית ממליצה לחברה לקרוא? ואחת שקנתה שישה ספרים, היא המליצה לשש חברות, לחמש חברות, או לשש חברות, לקנות, לקרוא את זה. היא חשבה שזה חשוב להם, כי את כתבת ספר חשוב.
נכון.
אני חושב שאת צריכה להיות גאה בעצמך, מאוד.
אני לא משנה, אני לא מעכלת עדיין, כאילו, שנמכרו קרוב לאלף עותקים, 500 מודפסים, 500... יותר, 540 מודפסים, קצת פחות מ-500 בדיגיטל, אבל... וזה רק בחצי שנה.
וזה רק
גם בחצי שנה. צריך רגע גם להבין שאנחנו יצאנו ביוני, כאילו, חצי שנה, זה... לחיים של ספר זה לא הרבה.
לא, זה האמת היא שזה פחות מחצי שנה. חצי שנה בדיוק, נכון. זה לא הרבה לחיים של ספר, וזה אומר שהספר שלך ברגע שאנשים קונים עוד ועוד, הוא מפתח בעצם חיים משל עצמו. זה לא שזה נגמר, זה בעצם רק תחילת הדרך.
נכון. תראה, זה גם מצחיק, כי הקוראים והקוראות מבקשים עכשיו ספרי המשך. הם רוצים לדעת על נאי, הם רוצים לדעת על לילי, ואפילו על צופיה. כאילו רוצים לדעת מה קרה להם אחרי.
את חושבת על זה?
כן.
אולי תכתבי סיפור קצר בשביל ההתחלה, לתת את קצת אחרי. אבל אולי לא צריך, לפעמים לא צריך המשך. לפעמים הסיפור הוא טוב כמו שהוא. במקרה שלך, אני שואל את עצמי, יכול להיות מעניין, אבל אני אומר כאילו, אם הם הגיעו, הייתה להם בעיה והתגברו עליה, לפעמים לא צריך המשך, נכון?
זו שאלה, אני תוהה לעצמי, כן, אני לא מרגישה שאני צריכה את ההמשך. נגיד, אבל הסיפור של לילי כן מסקרן אותי.
לילי
אותי.
כמדריכה.
לילי כאישה.
כאישה.
מדריכה זה חלק מהתפקידים שלה.
לילי, מעניין. אוקיי.
יש שם כל מיני חלקים בתוכה, וחלק מהעריכה היה לקצץ הרבה מהסיפור שלה. ואני נשארתי סקרנית עם הסיפור שלה, אז אמרנו שאולי נכיר את זה
זאת
לספר
אומרת,
אחר.
יש לך קטעים מוכנים כבר, כאילו חומרי גלם מוכנים. את יודעת מה? זה רעיון מעניין. ספר שהתמקד בלילי, זה רעיון מעניין, כי היא בעצם סוג של בת דמותך כזאת. בחלק מהדברים. טוב?
כן.
בסדר. יש משהו שהיית רוצה להגיד לסיום לקוראים, לקוראות?
קודם כל, אני בת 40 השבוע, אז אני עושה מבצע על 40 שקלים
אוקיי, למודפס.
למודפס, וזה ב10 שקלים בדיגיטלי. אבל גם, כאילו, תקראו ותכתבו לי איך היה. אני נהנית להיות חלק מהתהליך קריאה. וגם תדעו שאתם נורמליים, כולכם נורמליים, כולכם נורמליות, כולנו נורמליים. מותר הכל.
מותר הכל, מותר להיות פגיעים, חלשים, ומותר לנסות לתקן גם.
לגמרי, וללכת לטיפול זה לא בושה, ואם צריך, פונים אליי למשל לגבי בקשות לטיפול, אבל אני כאילו באמת בודקת איפה בארץ, ואז אני מקשרת בין גורמים,
כן.
כאילו זה...
בכל מקום יש מקומות שאפשר להיעזר בהם. גם בקופות חולים, נכון?
מה?
גם בקופות חולים.
גם בקופות חולים, הבעיה היא שבקופות חולים יש רישום, אז יש אנשים שמעדיפים לעשות את זה פרטי, שלא יהיה את הרישום בקופה. אבל כן, יש טיפולים מסובסדים, יש בתי חולים ציבוריים, יש מרפאות ציבוריות, יש מטפלים דתיים, חילוניים, ערבים, יש היום כל כך הרבה דרכים לעזור, אז כאילו, אז למה? למה להישאר עם העוגמת נפש הזאת? כאילו, אני כשאני מדריכה קהלות, אני אומרת להם, אל תחכו שיעברו 2-3. אם אחרי 3 חודשים יש בעיה, תבואו, תחסכו לעצמכם זמן. כאילו, חבל, פשוט חבל.
אני חושב שאנשים מפחדים לראות בעצמם כפגומים. אם אני בא לבקש טיפול, אז אני סוג של פגום. אני סחורה פגומה.
או שאתה נורמלי, ושיש לך קשיים. כי לכולנו יש קשיים, פשוט אף אחד לא מדבר על זה.
אף
כאילו...
אחד לא מדבר על זה.
וכשהמורה שלנו היום לזוגיות זה הוליווד והפורנו, או שוב, אם נלך על הז'אנר הרומנטי, זה ספרים בסגנון ה-50 גוונים, אז יש פה הרבה מאוד בעיות שנוצרות, כי אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לסגנון הזה. אנחנו לא. אנחנו לא, אנחנו עייפים, החיים שלנו עמוסים, אנחנו חיים בעולם שהדימוי הגוף הוא דימוי גוף שלילי, אנחנו אוכלים אוכל שמכביד עלינו, ואין לנו שום סיבה שיהיה לנו חשק. לא באמת.
פתאום הבאת לי איזושהי מחשבה. נכון, בסרטים ובזה הכל טוב, יפה והכל נפתר, אבל אני פתאום חושב על השחקנים שמשחקים את הדמויות האלה. והם מתגרשים כל 3 שנים בממוצע, ותוך סכסוכים, והם שמה, וכל הברד פיטים, וכל ה... הג'וני דפים וכולם, כאילו, הזוגיות שלהם היא לא טובה כל כך. אין להם, כל הדמויות שהם מגלמים, הם כאילו, אין להם בעיות, אבל להם עצמם יש בעיות, וזה אותו שחקן, מה שנקרא, אותו דימוי גוף מדהים, אותו דבר מדהים, אבל שמה מלא בעיות.
נכון.
והנה באה אחת סיוון דרשן, וכתבה ספר, שהוא כתוב היטב, שמדבר על הבעיה הזאת בצורה לא אקדמית, בצורה אמיתית, לא רק זה בתוך ציבור וקהל שלא מדברים על זה באופן עקרוני, ועשית את זה עם המון אומץ. אני זוכר בשיחות שמדברים עליי, כל פעם אני הייתי אומר, בוא נה, סיוון הזאת יש לה וייבורס, כאילו, איך היא עושה את הדבר הזה? אני זוכרת שאמרתי לך שאני מפחד שיעיפו אותך מהקהילה, שיגרשו אותך מהרחוב, כאילו, אני אומר, השתגעת, אבל לא, אתה הלכת לרבנים והם אמרו ספר לשלום בית. אז זה כאילו, אז זה מדהים שאת, היה לך את האומץ ועשית את המעשה, ואת מה שהיה לך להגיד לעולם אמרת, והנה זה עובד ומצליח ומתגלגל.
נכון. ובינתיים הקהילה הדתית מתעלמת ממני כביכול. כאילו זה גם משהו שהוא מעניין, הוא כאילו יצא ספר, ציפיתי לקצת, קצת משהו, רעש, בז. הייתה אחת שיצאה נגדי, ובאותה שעה שהיא יצאה נגדי, תוך כדי שמתנהל דיון בוואטסאפים, בחרתי 12 ספרים. אמרתי יאללה שתעשה עוד פעם התנגדות.
ברור. ברור. אולי מדיניות הלא מדברים על זה, זה כאילו, יש דברים שעדיף לא לדבר עליהם, כאילו, תן לזה לעבור.
כן, אבל זה לא יעבור. אני אישית מאוד מאמינה בספר, ואני ממש התחלתי השבוע לחשוב על לפנות לנטפליקס וכאלה, או להוט. אני חושבת שכסדרה זה יכול להיות חזק מאוד.
זה בהחלט יכול להיות, נטפליקס פחות, אבל כן יש גורמי שידור ישראלים שכן, יש סרוגים ויש איזה כזה קיים. אז הדמות של לילי לצורך העניין היא דמות שיכולה לככב שם. דווקא כזה. טוב, יהיה מעניין.
נטפליקס בגלל שמישהי סיפרה, עוד פעם דיברה איתי על המורדת. אתה שמעת את הקטע עם המורדת?
אני מכיר במה מדובר, אבל...
אתה יודע איך קוראים לה?
השם האמיתי שלה?
לא, הספר המורדת זאת אסתי.
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 אסתר, אסתר.
היה לנו ממש שאלה האם לשנות לה את השם. אז אמרתי שהאסתי שלי היה תיקון לכל האסתיות שנפגעו. גם במורדת, גם אסתי ויינשטיין. גם כאלה.
זה טוב. סיוון, תודה רבה לך על השיחה. אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, ספר חשוב, הוא ספר כיפי, הוא מרגש, הוא לא אקדמי, הוא גם לא דתי, הוא פשוט ספר שמדבר על אישה באמצע החיים שמרגישה שהיא סגורה מכל הכיוונים, והיא לא, אין לה מקום של עצמה, היא אימא של, היא אחות של, היא מורה של, היא אשתו של,
היא בת של. אימא הם מורכבים מאוד.
כן. והיא מרגישה שהיא ויתרה על עצמה בשביל כל העולם, אבל מה עם אשתו? והיא צריכה להיות בפני עצמה, והיא פועלת באופן אקטיבי להחזיר את החשק לחיים שלה. זה לא רק חשק מיני, שזה חשק להכל. זה חשק להכל. וזה ספר שהוא גם כיפי והוא גם חשוב, וממליץ לכל אישה, בטח אם מרגישה קצת ככה לקרוא אותו, אפשר לקבל השראה מאסתי, אפשר לקבל השראה מסיוון. עם כל הקשיים את עשית את זה. ואני מרגיש בר מזל שהכרתי אותך.
גם אני.
תודה רבה. תודה רבה לך.
זה גם על גברים. אני רק רוצה להוסיף את זה. אמנם כתוב לנשים בלבד.
כתוב לנשים בלבד.
התשובה למה זה לנשים בלבד, זה בגלל שהרב אמר. אבל אם יש גברים שמרגישים שהם יכולים להכיל את הקטעים האירוטיים, זה גם להם.
שיקנו לנשותיהם.
לנשותיהם.
ואז זה כבר בבית. ואז זה כבר בבית. טוב. ביי ביי סיוון, תודה רבה לך. להתראות.
ביי.